כן? אני קורא כאן בפנים. אין לכם ספרים? מזעזע. איך אתם מעלים על הדעת להיות בשיעור על ספר בלי הספר? בלתי אפשרי. נגרה, זה אפשרי, אבל זה אומר שבמקום להבין את השיעור, תבין 20% ממנו. מש חרם, כמו שאומרים. טוב, סעיר המשתלח. אגב, למה אני רואה לנכון להעיר על כך? משום שחשוב למחנך לעורר את התלמידים. כלומר, תלמיד צריך לדעת שלימוד איננו דבר פסיבי, הוא דבר שדורש מאמץ, השתתפות. זה, ככה זה תורה. טוב, אם כן, פרק א' הלכה. שנייה, סעיר המשתלח. לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל שנאמר, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. כאן שאלנו שאלה, תרם ענינו עליה. איך יכול להיות שמישהו מתוודה במקומי? כן, הרי הוא אומר, אנא השם, חטאו עבו פשעו עמך בית ישראל. הוידוי הוא לא פעולה מילולית בלבד, זאת פעולה שבאה עם תשובה. בלי תשובה, הוידוי לא שווה כלום. אז זה ברור שאם הכהן הגדול מתוודה, הוא מתכוון גם לשוב בתשובה. על מה? על חטאות בני ישראל? לא הוא עשה אותם, מישהו אחר עשה אותם. וזה באמת יתמוע שאפשר בדבר כזה לעשות שליח. אני למשל יכול לבקש ממישהו לעשות שליח בשביל דבר שאינו מחובר ישירות אליי. למשל צדקה. אני אומר, תראה, אני אין לי זמן עכשיו לתת צדקה, תן במקומי. אני יכול להגיד לאדם, אין לי זמן לבנות סוכה, תבנה במקומי. אני לא יכול להגיד לאדם, תיכנס לסוכה במקומי, תניח תפילין במקומי, קל וחומר, אני יכול להגיד לו, אהב את רעי במקומי. אין לי זמן היום לאהוב, כי אני עסוק, אז אתה תקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בשמי. לא עובד. דברים שבעולם הפנימי, או חובת הגוף, אי אפשר לעשות על ידי שליח. וכאן הנה התשובה, שהיא בוודאי עבודה פנימית, אנחנו מבקשים מהכהן הגדול לעשות את זה במקומנו. הכיצד? זאת הייתה השאלה ששאלנו בשיעור הקודם. כן, בבקשה. רוצה לשאול משהו? טוב. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל יעבור. האם אפשר לנסות לענות על השאלה? טוב, אני יודע מה, אני זורק לך הזדמנות. אה? יפה, אתה אומר דבר יפה מאוד. בעצם הכהן הגדול איננו אדם פרטי. במילים אחרות, כשהוא עושה תשובה, אני עושה תשובה. נגיד את זה כך. למשל, נאמר שאני חטאתי בגזל. מהו האיבר בגופי שגנב, שגזל? היד. כן? אני הכנסתי את היד לארנק של חברי ולקחתי משם כסף. זה גזל ביד. מי צריך להתוודות על כך? הלשון, הפה. יאמר הלשון, אני מוכן לעשות וידוי על עבירות שאני עשיתי. שקר, לשון הרע, חנופה, כל הדברים כאלה. כן, ניבול פה, כל הדברים האלה. הפה יאמר, על זה אני מוכן לעשות וידוי, אבל למה שנתוודה על מה שהיד עשתה? שהיד תתוודה. כל אחד מבין שזאת לא שאלה. מדוע? משום שמי שגזל באמת זה לא היד. מי גזל? אני. כלומר, האישיות שלי כולה גזלה. והיד הייתה השליח שלי לגזול. כמו כן, הלשון הוא השליח שלי להתוודות. אבל המתוודה הוא הגוזל, זה לא האיברים האלה, זה אני, האני הכולל. כמו כן, האומה הישראלית עשויה כקולקטיב, כגוף אחד גדול, אורגן. ולכן, אפשר לומר, הכהן הגדול הוא הביטוי לתשובה של כלל ישראל, הוא כמו הפה של כולם. יוצא לפי זה שכאשר הכהן הגדול מתוודה, מתרחש משהו בקרבי. נכון, אני נשארתי בבית, אני אפילו שוכף במיטתי בכיף, והנה הכהן מתוודא, משהו חל בקרבי, הוא הביטוי לתשובה שלי. מובן? וזה, אפשר לומר, ההסבר לסוג החוויה שהיה בזמן המקדש. כלומר, בימינו אנחנו חיים עם תודעה שקוראים לה התודעה האינדיבידואלית. מה זה האדם הפרטי? זה האינדיבידואל, יש אני, יש אתה. דיברנו על זה, נכון? לא דיברנו על זה. כלומר, בעידן המודרני, האדם קודם כל חש את האני שלו. אני קיים. גם אתה קיים. מי זה אתה? אתה זה עוד אני אחר. סוג אחר של אני. וחוץ מזה שלכל אחד ואחד ואיתנו יש הכרה אינדיבידואלית, אנחנו מרגישים שיש גם משהו שמחבר בינינו, שאנחנו יכולים לקרוא לו התודעה הקולקטיבית. אבל התודעה הקולקטיבית הוא במספר שני אחרי התודעה האינדיבידואלית. אני קודם כל מרגיש את אני, אחרי זה הקשר ביני לבינך. בזמן העתיק, בזמן בית ראשון לפחות, גם במידה מסוימת בימי בית שני, האדם לא הרגיש את עצמו כיחיד, הוא הרגיש את עצמו כחלק מן הכלל, איזו הופעה פרטית של המכלול. ורק אחר כך הוא חש גם שהוא אינדיבידואל. כלומר, האינדיבידואל בזמן העתיק עוד לא היה קיים, או על כל פנים לא התבסס. לכן הדבר האיום ביותר שיכול אדם היה לצייר לעצמו שיקרה לו, זה שהוא יהפוך לפרט. ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. אדם יאמר היום, נחרט מן העם, מה אכפת לי, יש אני. אבל בימי בית ראשון, התודעה הפרטית הייתה סוג של גיהינם. זה הקרת. אתה תהיה לבד. אתה תהיה אתה. אני לא רוצה להיות אני, אני חלק מהחיים הכלליים. מתי היה השינוי הזה? עם החורבן. בסילוק השכינה. אז באופן הדרגתי, החוויה האינדיבידואלית התבססה. אז לכן כשיש כהן גדול שמתוודא בשם כל ישראל, אז זה בעצם לא הפרט שמתוודא. זה הכלל שמתוודא דרך הכהן הגדול. שהוא אישיות כללית, שעל החושן שלו שם את השמות של כל ישראל, הוא נושא על ליבו תמיד את משפט בני ישראל. כן. אנחנו מכוונים במחזיר שכינתו לציון לזה שהשם יחזיר שכינתו לציון. אחת התוצאות של החזרת שכינתו זה חזרת התודעה הקולקטיבית. זה אגב קיים היום. כלומר, עצם העובדה של הציונות זה בעצם ההקמה לתחייה של התודעה הקולקטיבית. שהאומה הייתה מוכנה לפעול כישות לאומית. כן, בבקשה.
שנזור לתודעה הקולקטיבית בעתיד. זה ישנה
משהיה בעתיד? אז זה מה שאני אומר, זה לא בעתיד. אנחנו הולכים ומחזירים את התודעה הקולקטיבית, אבל בעוד שבימי קדם התודעה הקולקטיבית הייתה לעומת התודעה האינדיבידואלית, בבית שלישי יש חיבור סינתטי של שתי ההכרות. כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. כלומר, הכלל לא מוחק את הפרט, הפרט לא מוחק את הכלל. בסדר? כן, בבקשה, אדוני.
האדם בזמן בית ראשון היה לבד. אפשר להסוות את זה לחרב, הם עושים חרב על מישהו.
כן, זה דומה לזה.
אז הוא גם לבד.
כן, זה דומה לחרם. כלומר, הקרת המקורי, מה שהתורה מדברת על קרת, ביסודו זה דומה לחרם. שהאדם מבודד. טוב. אז עכשיו זה מובן יותר מה שכתוב כאן על הכהן הגדול, שהוא מתוודא על השעיר את כל עוונות בני ישראל. המשך דברי הרמב״ם. שעיר המשתלח מחפר על כל עבירות שבתורה. הקלות והחמורות. בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה. בין שהודע לו, בין שלא הודע לו. הכל מתכפר בשעיר המשתלח. והוא שעשה תשובה. כלומר, אם אדם עשה תשובה, אז השעיר מכפר על כל העבירות אשר עשה. תהיינה אלה עבירות קלות או עבירות חמורות. אתה שואל מה זה השעיר המשתלח, נכון? יש לך שאלה לשאול את החבר שלך, נכון? מה זה שעיר? מי שאל?
לא, אני אמרתי לו שמה זה.
מי שאל?
לא, אני אמרתי לו
אתה שאלת, אז יש לי הצעה. כשיש שאלה, מה עושים? נכון. זה הרבה הרבה פחות מפריע לי, ואפילו לא מפריע לי כיוון, זה התפקיד שלי, מאשר שתשאל את החבר שלך. בסדר? כן.
הסעיר המשתבח קשור.
אתה יודע מה זה סעיר? אז למה אתה לא שואל? יפה! הוא שאל. סעיר, אני שמח ששאלת, הבנת מהר את הכללים פה. זה לא רק כללים שלי, זה כללים של ההלכה. כן. סעיר זה עז. עז מבוגר, קוראים לזה בעברית שימינו תאיש. בבית המקדש היו לוקחים ביום הכיפורים שני סעירים או שני תיישים, והיו מפילים עליהם גורלות. הגורל האחד, כלומר אחד הסעירים יצא בגורל לשם, השני יצא לעזאזל, וזה של העזאזל משולח, הוא משתלח אל המדבר. בסדר? זה נקרא סעיר המשתלח. הפעולה היא כדלהלן, כלומר, הסעיר שהוא לשם קרב כקורבן על גבי המזבח, דמו נשפח על גבי המזבח החיצון, המזבח הפנימי, ועל הפרוכת ועל הכפורת, והזיות של אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים וכו'. ואילו הסעיר המשתלח, לוקחים אותו ביד איש עיתי, מה זה עיתי? מזומן, מזומן מאתמול, שלוקח אותו אל המדבר. הוא הולך בערך בין 12 ל-14 קילומטרים עם הסעיר. אם הסעיר מתעייף, הוא לוקח אותו על הכתפיים. כל זה ביום כיפור. הבן אדם לפעמים עלול להיות רעב וצמא. מה הוא עושה? מותר לו לאכול. הכל, כן. והוא מגיע למקום שכנראה באזור מחמש. כן? היישוב מחמש שבארץ בנימין. שם במקום שבו יש צוק גבוה מאוד, שם הוא דוחף את הסעיר המסכן שמתפרק לאיברים, כשהוא מגיע עוד, לא מגיע עד חצי הער ונעשה כולו איברים איברים, ואומר כך ימחו עוונות עמך בית ישראל. כשזה יתחדש בקרוב במהרה בימינו אינשאללה, תהיה גם כבר שבוע לפני כן יהיה מחנה אוהלים של הצער בעלי חיים ועיתונאים, ויהיה כתוב בגדול הסעיר לא יעבור. טוב, אז זה באמת שאלה בכלל, איך הדבר הזה עובד, איך זה מחפר, שלא לדבר על כל מיני שאלות שמתעוררות, מה זה לעזאזל, כן? וכי לשם ולעזאזל, זה נשמע כמו שניות. יש הרבה תמיהות, הרבה דברים שמורים פה שאלות, בסדר? אבל אנחנו כעת לא לומדים את הפרשה הזאת, אני רק לומד מה שהרמב״ם אומר על זה. הרמב״ם על סמך הגמרא, כן, בבקשה אדוני, מה אתה רוצה?
אני בכל זאת מבקש לחזור אליו את ישראל,
נכון. אתה שואל איך הסעיר מחפר? נכון, זו באמת שאלה עצומה. איך קורבנות מחפרים? איך יום הכיפורים מחפר? כל הכפרות שבעולם, איך זה עובד? נכון? נכון. זה, אם זה היה הנושא, היינו עסוקים בזה. עכשיו, סעיר המשתלח. זה לא הנושא, כי אני רוצה ללמוד את הלכות תשובה. עכשיו הרמב״ם לא דן בזה איך הסעיר מחפר. הוא שואל על מה הוא מחפר.
איפה הרמב״ם דן בזה?
איך הסעיר מחפר?
איפה הרמב״ם
דן באיך הסעיר מחפר?
הסעיר בכלל, קורבנות, איך הם מחפרים? איפה מוצאים את הקשר הזה?
כלומר, איפה הרמב״ם דן בשאלה? אני מעשה פשוט, זה שאני חוזר, זה כשאני רוצה להיות בטוח שמנתי את השאלה. כשאתה שואל אותה עוד פעם, אז מגנב לי ליבי שספק שאולי לא הבנתי נכון את השאלה. בסדר. כלומר, אתה שואל, איפה מצאנו ברמב״ם דיון בשאלה כיצד הקורבנות מחפרים? תשובה, בשום מקום. הרמב״ם לא דן בזה. למה הוא לא דן בזה? זה באמת שאלה. אולי כי אין לו תשובה. אולי כי זה סוד. אולי כי הוא רוצה לתת לדורות לענות בזה. אבל על כל פנים, יש לנו מה לומר על זה, כי לא, הרמב״ם הוא לא המקור היחיד בספרייה היהודית. בוקר טוב, כבוד הרב. סעיר המשתלח הוא כפרה. מהו התפקיד של הזזעל? תודה רינה. אני לא יודע מה זה הזזעל, וחשבתי שקוראים לך מייקל, ואתה כותב רינה. תודה רינה, כותב. אלא אם כן נאמר שזו טעות בהקלדה. הוא התכוון לתודה רבה. נכון? ויכול להיות שהוא כתב עזזעל, הוא התכוון לעזזל. בסדר. אז זה כשלקראת יום כיפור אני רגיל לתת שיעור על הנושא הזה, מה זה עזזל ואיך זה מחפר וכו'. בסדר? אז זה לא יהיה עכשיו. בסדר. אבל סעיר המשתלח, יש לי מספיק בעיות עם מה שכתוב כאן. זה אינו מקרה במרכאות, שסעיר הוא גם בחינת עשיו, שהוא בחינת אדום. אם כן, כיצד ההשתלחות קשורה לבחינת אדום, יעיין הכבודו באברבנאל. וילך עשיו לדרכו ביום ההוא, סעירה. ויעקב נסע סוכותה. אחרי ששולח הסעיר, אז אפשר להגיע לחג הסוכות. כן? אז יש קשר, ורבי יצחק אברבנאל בפירושו לפרשת אחרי מות מעריך בקשר שבין הסעיר המשתלח לעזאזל לבין עשיו הוא אדום. סעיר המשתלח, אומר הרמב״ם, מחפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודע לו, בין שלא הודע לו, הכל מתכפר בסעיר המשתלח. והוא פירוש הדבר בתנאי שעשה תשובה. טוב, בינתיים, איך לומר, החוש המוסרי שלנו עדיין מיושב בדעתו. מדוע? כי אנחנו כבר למדנו שהתשובה היא התנאי לכפרה, ולא הכפרה תנאי לתשובה. הערכנו בזה כשלמדנו על ההבדל בין העמדה של היהדות לזו של הנצרות בנושא. עד כאן ברור. אבל מה שיקשה עלינו זה ההמשך. אבל אם לא עשה תשובה, אין הסעיר מחפר לו אלא על הקלות. מה? זאת אומרת שלא עשיתי תשובה על הקלות, זה מתכפר? זה סותר כל העולם המוסרי שאנחנו דנו בו לפני כן. נכון? ממש לא הולך. כן? אני חוזר. אבל אם לא עשה תשובה, אין הסעיר מחפר לו, אלא על הקלות. ומה הן הקלות? ומה הן החמורות? החמורות הן שחייבים עליהן מיתת בדין או קרת. ושבועת שווא ושקר אף על פי שאין בהם קרת. הרי הן מן החמורות. ושאר מצוות לא תעשה, ומצוות עשה שאין בהם קרת, הן הקלות. אז אני רוצה לעשות את זה בצורה ציורית. אדם אכל חזיר בסעודה מפסקת. הוא אכל הרבה כדי שיהיה לו כוח לצום ביום הכיפורים. אז הוא אכל הרבה. והוא כל כך אכל הרבה שהוא נרדם 24 שעות. כל יום הכיפורים הוא ישן מרוב חזיר. באותו זמן, זה מעבירות הקלות, נכון? כיוון שלא חייבים על זה לא קראת, ולא מיתת בדין, וזה לא שבועת שווא השקר, אז אם כן, הוא עבר עבירה קלה. ועכשיו הסעיר שולח במדבר, ונתכפר לו העוון הזה. זה לא מקומם, תגידו לי. סוף סוף מישהו שמזדהה איתי. מה לא?
לא מבין, כשאני אבין, אני אגיד.
לא, מקומם שלא עשיתי תשובה והאבון מתכפר.
מה זה חנינה?
חנינה? כן, זה מושג נוצרי, זה נכון. בנצרות יש דבר כזה, שיש קפריזה אלוהית, שהקדוש ברוך הוא ותרן. אמרו רבותינו, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו, או יוותרו מעב. כן? איך אפשר לקבל דבר כזה? איפה המוסר? איפה ההיגיון? סקנדל, שערוריה, ווטרגייט. צריך להקים ועדת חקירה. התשובה היא שצריך להבין על מה מדובר כאן. אותו אדם שעבר את העבירה החמורה, הוא צם או לא צם?
צם.
הוא צם. למה הוא צם? הוא, לא, למה לכתחילה הוא רצה לצום? נגיד, נשאר ער. למה הוא רצה לצום? הוא רוצה להיות שותף לנעשה על ידי הכהן הגדול. כמו שאמרה אסתר, לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. לא הבנתי, מה זה צומו ואל תאכלו ואל תשתו? מה זה לצום? זה לא לאכול ולא לשתות. אז מה את אומרת? וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו. אלא לצום, הכוונה להתאסף. לישון צומת, צמצום, שאתם מחוברים אליי. ואיך תעשו את זה? אל תאכלו ואל תשתו. גם כן, עננו אבינו עננו ביום צום התענית. כלומר, כשנאספים, בגלל התענית. זאת אומרת, כמו שמצאנו גם בגמרא, לאחד החכמים, שביקש מכל ישראל שיצומו כשהוא מתפלל על הגשם. אז הוא התפלל לבדו, אבל כיוון שכל ישראל צמו, ירד הגשם.
והם התעשו.
מה?
התעשו ולא דווקא לא אכלו.
לא, הכוונה גם שלא אכלו. כן, כי הרי אם לא יורד גשם, למי יש כוח לאכול? כן, אבל זה מתחיל קודם כל מן השותפות, הסולידריות. כלומר, זה שאותו אדם שאכל חזיר בסעודה מפסקת, הוא חש סולידריות, אז זה סימן שהוא שייך. הוא שייך לנעשה על ידי הכהן הגדול. עובדה שהוא לא עבר עבירה חמורה. כי צריך להבין, למה עבירה חמורה לא מתכפרת? בגלל שהעבירה החמורה זה להתנתק. מה זה קרת? שהוא נעשה יחיד. הוא מנתק את עצמו מן האשכול הכללי של הזהות הקולקטיבית. יוצא לפי זה שאותו אדם שכן צם ולא עבר את העבירה החמורה, מתברר שזה שהוא אוכל חזיר זה לא באמת שהוא רוצה לעבור עבירה. באיזשהו מקום יש לו צער פנימי על זה. זאת אומרת שהוא עושה תשובה קצת. ולכן עושה תשובה קצת. השני משפטים. זאת אומרת שאותו, אם הוא מוכן לצום כדי להיות שותף לנעשה על ידי הכהן הגדול, סימן שמה שנעשה על ידי הכהן הגדול חשוב לו. הוא מרגיש מחובר אל התורה, אל הקודש. אלא מה? יש לו יצר הרע. אבל היצר הרע הזה איננו מבטא את הרצון האמיתי שלו. יש לו צער על הדבר הזה. ולכן יש לו קצת התעוררות. וזה מה שכתב רבנו מנחם המאירי, כשהוא הביא את ההלכה הזאת של הרמב״ם, הוא ניסח אותה קצת אחרת. הוא אמר, אין השעיר מחפר על הקלות, לא עושה על החמורות, אלא על הקלות, אף על פי שלא עשה תשובה גמורה. אבל התעוררות כלשהי יש כאן. ולכן כאשר השעיר שולח, אותו אדם שאכל את מה שאכל, משהו גם כן השתנה בקרבו. אז הוא עשה תשובה כלשהי. לא התשובה הנורמטיבית, אבל תשובה כלשהי הוא עשה. וזה מה שהוא אומר כאן, הרמב״ם, שהקלות מתכפרות. רק רגע. האם רבנו יסכים? בבקשה. לתת רגע של עברית בעניין הקשר הלא מקרי בין כפרה לבין כפירה. גם כפרה וגם כפירה, שניהם הם משמעותן המקורית כיסוי. לכפר הכוונה לחסות. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. מה זה וחפרת? תמרח, כן? לחפר הכוונה משהו שמחסה. גם לכן, גם ניגוב נקרא לחפר, בגלל שהיד עוברת על המשטח. ולכן גם הכופר, מי שכופר בעיקרי האמונה, אז יש לו גם כן כפירה. הוא עושה מין מסך, כיסוי על אמונתו. כלומר, הוא כופר במשהו שהוא מאמין בו. בסדר? הוא מחסה על משהו. לכן יש קשר בין כפרה לבין כפירה. כן, בבקשה.
הצום הוא לא בחירה.
אחרי הרגע של עברית יש חדשות. יש פרסומות וכדומה. השאלה היא, בוא נבדוק האם ההערה הזאת מקדמת משהו בשיעור. נראה לי שלא. אבל מה? מוסיפה, אפשר לומר, משב רענן של בדיחות מסוימת של... כן, זה נחמד, זה נחמד. תודה. כן.
הצום, לפי מה שהרב מצייר את זה, יוצא כאילו זה בחירה. זה חובה. הוא לא עושה טוב לשוצה.
אבל אם הוא לא יצום, אז הוא עבר על קרת.
בסדר.
אם עבר על קרת, אין השעיר מחפר.
בסדר, אבל זה יוצא כאילו אם הוא צם בסימן שהוא רוצה
כן.
לחזור בתשובה.
עדיין.
אבל ממנה הוא חייב.
ממילא הוא חייב, ולא כולם עושים.
לא
היה
בזכות.
היה, אני שואל, זה דבר אחד שמטמיע אותי. זה שאני חייב במשהו, ואני עושה אותו, זה בחירה. כן או לא?
לא.
יש לי הוכחה שאני צודק. יש אנשים שלא צמים ביום כיפור, אתה יודע? למרות שהם חייבים. אז זאת אומרת שמי שכן צם, הוא בחר לצום.
אדם שמניח תפילין, מה הוא עשה טובה?
כן. אדם שעשה, שהניח תפילין, ודאי עשה טובה. הוא עשה טובה לקדוש ברוך הוא, שעושה נחת רוח לפניו, שמקיים מצוותו. הוא יכול היה גם לא לקיים ולעשות עבירה בזה. מובן? אני לא מבין. רגע, האם זה חדש לכבודו שאחד מעיקרי היסוד של היהדות זה שיש לאדם בחירה חופשית? מה זה בחירה חופשית? זה בין טוב לרע, כלומר בין מצווה לעבירה. אני יכול להחליט שאני אקיים את המצווה או שלא אקיימנה. ודווקא בגלל שאני יכול לבחור, בגלל זה יש לי חובה לקיימה. כן, בבקשה.
אם לא מניחים תפילין,
זאת עבירה? אם לא מניחים תפילין, ודאי זאת עבירה. זה ביטול מצוות עשה. יש מצוות עשה בתורה להניח תפילין, הוא לא קיים, זה עבירה. פשוט לא. זה לא רשות. לא, לא, זה לא רשות, זה חובה. חובה. זה לא כמו למשל ציצית. אם אני לא לובש ציצית, לא עברתי שום עבירה. אם אני לובש בגל, שיש לו ארבע כנפות, אני חייב שיהיה בו ציצית. אבל...
לא, אתה לא חייב.
לא, לא חייב, כן. מה שאין כן תפילין, שאני כן חייב, כן.
איפה הוא
כתוב
כאן שהוא צם?
זה כתוב בשני חיובים. האחד, משום שאין יום הכיפורים מחפר למי שלא מעוניין ביום הכיפורים, לפחות לפי הבבלי. ואז יוצא שגם אין השעיר מחפר למי שלא מעוניין בו, ואם הוא לא צם, אז הוא לא מעוניין בו.
זה לא רב, זה הדבר הרב.
כן, כן. דבר נוסף, הוא אומר, שזה קצת דיוק שלי ברמב״ם. אני טוען שמה שאומר שאין השעיר מחפר אלא על הקלות, הכוונה אם הוא לא עשה את החמורות. כן. טוב. כן, בבקשה.
צום מחייב עניין של אכילה ושתייה?
צום פירושו לא לאכול ולא... לצום הכוונה שאני לא אוכל ולא שותה. זה נקרא לצום. בסדר? אני רק שאלתי מה המקור הלשוני של הביטוי הזה. זה בא להדגיש את הממד של האספה שבזה. לעומת התענית שזה הסבל שאני עובר דרך זה אני לא אוכל.
אדם שהולך לכנסת ביום כיפור, אבל הוא לא... כאילו, מתאימה לו ה... הבעיה הזאת של
התכנסות
לכלל עם ישראל, אבל לא מתאים לו
האיסור
הזה של
עולם מצוות. אני
חושב
שאני
עניתי
לך.
יש בזה משום אותה תשובה שהוא אינו מתנתק
מהשלב? שאלה יפה. זאת אומרת, נאמר אדם שאומר, תשמע, אני יום כיפור זה בשבילי כזה כיף, רק מה, לא לאכול אני לא מסוגל. אבל אני בא ככה להיות שותף עם כלל ישראל. לא נאמר שאין לזה כל משמעות. אמנם זה חמור. זה עבירה, אבל לא נאמר שנזה כל משמע. כן, במיוחד נגיד לך משהו. יש בזה הבדל בין צורת החיים הנהוגה אצל אחינו האשכנזים לבין צורת החיים הנהוגה אצל אחינו הספרדים. אצל אחינו האשכנזים התפתחה חשיבה כזאת, שאם אתה כבר מוכן לנסוע בשבת, אז סימן שאין לך מה לחפש בבית הכנסת. כלומר, או הכל, או לא כלום. וזה מה שגרם שהרבה פעמים בחברה האשכנזית החילונות הפכה לניתוק. לעומת זה בחברה הספרדית מצוי שאנשים באים עם הרכב לבית הכנסת. חונים קצת בריחוק כדי לא להפריע וכדומה. ואו שנגיד הולכים לבית הכנסת בבוקר, הולכים למשחק אחרי הצהריים וכדומה. האם זה מותר? לא, זה אסור. אבל התפתחה שם איזה מין הכרה כזאת, שאף על פי שאתה נוסע בשבת, בית הכנסת נוגע לך. זה שייך לך. יש לזה חשיבות גדולה לצורה הזאת של התנהגות, משום שככה האדם לא מתנתק, לא נהיה אנטי. אמרתי את הרעיון הזה לפני שנים רבות בשיעור במכון מאיר. מישהו שלח מכתב למכון, אמר, אחרי שהרב שרקי אמר שמותר לנסוע ברכב לבית הכנסת בשבת, אני מפסיק את התרומה שלי למכון מאיר. הרב שרקי אמר את זה? לא, לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. אבל ככה הוא הבין. הוא היה אשכנזי. זאת אומרת, לא, אני אסביר למה. לא, אני אסביר מה הכוונה. כי מה שאני אומר שייך לסוג מסוים של מנטליות. צריך להבין את זה. כן, בבקשה.
אבל אמרנו אלה יותר מסוכנים. מהרב אני שמעתי שאלה שנוסעים בשבת ומעשנים ועושים קידוש, כמו הרפורמים. אמרנו
הרפורמים יותר מסוכנים. יפה, יפה. אתה כאן שואל את השאלה טובה. לכאורה, אני אמרתי כמה פעמים שהרפורמים והקונסרבטיבים זה חמור יותר מחילונות, נכון? שהרי הוא אומר שהוא עושה בתורה כבתוך שלו. יפה. מה שאני אמרתי, ואתה בהחלט מצטט אותי נכון, זה נאמר על מי שעושה אידיאולוגיה מן החפיף. כלומר, צריך לזכור דבר אחד. מבחינה מעשית, עם ישראל, מימי משה רבנו ועד הרב ביגון, היה תמיד חפיפניק. כלומר, התנהג בפועל כקונסרבטיבי. על הדעת את זה. אין מצב שהחברה היהודית בכללה שומרת קלה כבחמורה. זה לא קרה. מעולם. אבל מעולם לא עשו מזה אידיאולוגיה. ברגע שאתה עושה מזה אידיאולוגיה, נלחמים בזה בכל הכוח, מוציאים את התותחים. לא נותנים לזה דריסת רגל. הבנת? כן, בבקשה.
הבן אדם שעובר לא עושה אידיאולוגיה.
לא שומע.
הבן אדם שעובר, נגיד שהוא לא עושה אידיאולוגיה. בסדר, יצרו גרוע עליו, הוא רוצה שמושבה, אתה מרגיש לא רע. אבל החברה שתומכת. אז יוצר אוויר הנעימה ונוחה לדבר הזה.
לא, החברה לא תומכת. החברה מעלימה עין, וזה מצווה גדולה לרבנים, להעלים עין מכל דבר שאם נמחה עליו, יגרום לניתוק באומה. יש בגמרא דוגמה לדבר הזה. שלגבי ברכת הזימון, לפני ברכת המזון, הלכה מפורשת, אין מזמנים על עם הארץ. כלומר, מי רשאי לעשות זימון? שלושה רבנים. אם יש עם הארץ, שלא יהיה בפנים. לא מזמנים עליו, הלכה מפורשת. אומרת הגמרא, ואף על פי כן מזמנים עליו. למה? שלא יעשה במה לעצמו. כי אם אתה תגיד, אתה לא מזמן, אז בסוף יהיה בסדר, אז אני עושה את הבית כנסת שלי. עם הכללים שלי. ברור? כן, זה עלוי בתקופה. לאחרונה ראיתי מישהו שישיב ב-SMS, תשובה חמורה מאוד. שאלו אותו, האם מותר להעלות מחלל שבת לתורה? ויען בסמך ממס, אסור. אם כך, פסלת את כל 80% של הבר מצוות בישראל. הרי 80% מהילדים שעושים בר מצווה בעם ישראל מחללים שבת. וזה בדרך כלל הנקודה שקושרת אותו לתורת ישראל. ברגע שפסקת לא מעלים לתורה מחלל שבת, הרסת את החינוך של דורות. אתה לדעת דברים כאלה. יש אחריות.
בנוסף, מעלים עוד מישהו?
שאלה. כן.
זה נוגע בעניין של
תקופות,
זה
לפני
50 שנה,
60
שנה
הספרדים היו מלכים,
מי
שנוסע על אופניים. נכון. נכון, אז זה תלוי. אגב, לגבי נסיעת אופניים בשבת, אתה מתכוון? אני רוצה לגלות לכם סוד, אבל אל תגלו לאף אחד. הבן איש חי שאלו אותו האם מותר לנסוע באופניים בשבת. והוא ענה שמותר. זה מובא אפילו בכף החיים. כתוב שמה, לגבי נסיעה בביסיקלט. איך הכתוב? מה? אלא מה? אחר כך חזר בו. חזר בו הבן איש חי, אבל צריך לדעת שהפסק הראשון היה ליתר. אני לא אומר שמותר, אני גם כן אוסר. כן? חלילה להסתמך על דבריי בשיעור הזה, כדי לנסוע באופניים בשבת. אבל תדעו לכם, שמה שם, זה, יש, דבר, יש מקום לדיון, זה לא דברים פשוטים. מה?
אמרתי שלא לפגוע בתרומות למכון.
כן, זה בעיקר כדי לא לפגוע בתרומות למכון. טוב.
כן. אמרתי שיש שני המקומים, למרות שההלכה אומרת שההלכה
זה
שאסור
לעלות
לתורה
ולאדם
שאין
כאן שבת, ולאדם שלא שומר. תלוי. מה שאתה אומר שאסור לעלות לתורה מחלל שבת זה לא נכון אף פעם. מה שכן, אמרו הפוסקים שלא מעלים לתורה אדם שעובר עבירה באותה פרשה שכתובה העבירה. למשל, מי שמגלח בתער, אז לא מעלים אותו לתורה בפסקה שבה כתוב לא תקיפו פאת ראשכם. כן, וכו'.
מה בעניין של הזימון? בעצם עברנו
כעיקרון
על ההלכה בשביל...
נכון, כלומר, יש ערכים יותר עליונים. כן, טוב, בבקשה.
איך אתה אומר שהיחס
שלהם לחילונות היא כזאת שלא... למה השוני בין היחס לספרדים לאשכנזים? טוב, יש באמת הרבה מה להרחיב, אבל זה פשוט נטייה למידת הדין לעומת מידת החסד. טוב, יש עוד שאלה. והמכונים לאחרונה נאו-רפורמים, לדעתך עושים אידיאולוגיה מחיפוף בהלכה? לא, אני לא חושב. אגב, צריך לדעת למי התכוונו, אלה שאמרו והכל. נראה לי שפה מדובר בסערה בכוס מים, שחבל שבכלל מתעסקים בה. הלאה. הלכה ג' אתם רואים, היום אנחנו הולכים מהר, משהו. בזמן הזה, שאין בית המקדש, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. זה מה, נכון, זה מה שנשאר. אין לך סעיר, אין לך מזבח, אז מה נשאר? תשובה. האם יש תחליפים? בוא נבדוק. כדי לדעת מה התשובה לשאלה שלך, אני צריך לקרוא ברמב״ם. אני מציע שנקרא. התשובה מחפרת על כל העבירות. וואו.
זה מטע של בדיעבד?
מה זאת אומרת בדיעבד? כן, זו. כלומר, אני רוצה לפי זה שבזמן שבית המקדש היה קיים, תשובה לא הייתה מחפרת. הייתי צריך לעשות תשובה ולהביא קורבן כפרה. בזמן הזה שאין בית המקדש, וזה נורא מצער, אז יש תשובה, אין כפרה, תשובה מחפרת. נשאלת השאלה אם זה נכון מה שאומר הרמב״ם, אז יש מצח בית מקדש. זה עולה כל כך הרבה כסף. התחזוקה של בית המקדש, הקורבנות, המעמדות שזה יוצר, הלכות טהרה, הרי אם אתה היית אומר לי, בלי מזבח כפרה, אין לך כפרה, אז הייתי לחוץ נורא. הייתי משתדל לבנות את בית המקדש כמה שיותר מהר, כדי שתהיה לי כפרה. אבל עכשיו שאתה אומר לי, שאני מתכפר גם בלי זה. אז מה אני מרוויח מקיומו של המקדש? כן.
השאלה מתי הכפרה חלה?
הוא אומר, התשובה מחפרת.
לא, אבל מתי? זה עד כיפור?
אז זה כבר על... אתה שואל, מתי? זה... הבנתי. אז זה כבר הלכה ד', כן? הלכה ד', אם נספיק ללמוד את הלכה ג', יש גם סיכוי שאנחנו נלמד את הלכה ד'. עכשיו, אבל לכל פנים, השאלה ברורה, כן? מה הרווח מבית המקדש? לכאורה יש אפילו הפסד. אני הרי מתכפר על ידי תשובה בלבד. טכנית אפשר לענות שעל הקלות אתה מתכפר גם בלי תשובה. כן, אמרנו. הסעיר מחפר על העבירות הקלות. גם אם לא עשה תשובה, אז אולי כדאי שיבנה בית המקדש כדי לחפר על הקלות. ואז כל מה שנשאר לי לעשות זה לחפר על החמורות. לחזור בתשובה על החמורות. נו. אפשרות... אמרנו הרי בהלכה ב' שסעיר המשתלח מחפר על כל העבירות שבתורה אם עשה תשובה. ואם לא עשה תשובה, אינו מחפר אלא על החמורות, אלא על הקלות, אבל על החמורות לא מחפר. אז יוצא לפי זה שבשביל מה... אני צריך לעשות תשובה. מה אני מרוויח מקיומו של המקדש? על העבירות הקלות, שזה רוב העבירות שבתורה. נכון?
אבל
הרב
אומר שכשאין מקדש, אז כל
העבירות. כן, אבל אני צריך לעשות תשובה.
בטוח.
כן, אני פטור. כלומר, אני יכול להגיד, בסדר, לא צריך תשובה על הקלות. יש לי עבודה יותר קלה. כן? אגב, זה מאוד מעניין, איך היה עובר יום הכיפורים בזמן שבית המקדש היה קיים? יש בגמרא כל מיני דיונים על זה. אבל למשל במשנה, הרי יש הלכה שאסור להתרחץ ביום הכיפורים, נכון? ואם בדרך אני צריך לעבור דרך הנהר, מה אני עושה? אז המשנה אומרת, זה תלוי למה. אם זה כדי ללכת ללמוד תורה אצל רבך, אז מותר בהלוך ובחזור. כלומר, התירו לאדם להיכנס עם הבגדים שלו לתוך המים ביום הכיפורים בגלל שהוא צריך ללכת ללמוד תורה, וגם התירו לו בחזרה.
גם בחזרה?
כי לימוד תורה זה כל כך חשוב שאנחנו לא רוצים שהוא יימנע. כי אם הוא ידע שהוא לא יכול לחזור, אז אולי הוא גם לא ילך. בסדר? יום כיפור? אז סימן שמה עשו הרבנים ותלמידיהם ביום הכיפורים? מה שהם עשו כל השנה, למדו. הרי, מה יש, הרי אסור בעשיית מלאכה, לא אוכלים ולא שותים, אז מה נשאר לעשות? זה למדו. עכשיו, אבל לעומת זה המשנה אומרת שאם הוא הולך בשביל לשמור על הכישויים שלו, כן? יש לו שדה כישויים, הוא רוצה שלא יגנבו, אז מותר לו לעבור במים בהליכה, אבל אסור בחזרה. אין לנו חשש שהוא לא ילך בכלל בגלל זה, בגלל שזה כסף. זאת אומרת שביום הכיפורים, מי שיש לו שדה קישואים, הוא נשאר תקוע עד הנעילה. שם שומר על הקישואים. עכשיו, מי שלא למד תורה ולא עבד, מה הוא עשה? אז הצעירים והצעירות היו הולכים לרקוד. כן? כך כתוב במסכת תענית, שביום הכיפורים היו בנות ישראל לובשות בגדי לבן ומחוללות בקרמים. ולעשות ריקודים כאלה. והבחורים היו יוצאים לשם כדי למצוא אישה. כלומר, היו סוגרים את כל השידוכים ביום כיפור. עכשיו, מי שלא לומד תורה, לא עובד, והוא לא רווק? אז מה יש לו לעשות ביום כיפור? לא, הוא היה הולך, אם הוא גר בירושלים, היה הולך למקדש. מה עשה במקדש? הלך וצפה. כן? במה הוא צפה? בפייסות. כלומר, היו צריכים להקריב קורבנות. ואז, היו אומרים, כהן פלוני, עכשיו עושים הגרלה, מי יזכה בשחיטה. ואז עושים אנדנדינו, שם יש כל מיני דברים, היו גם רצים על הכבש, ועושים תחרות, מי שהמגיע ראשון, היה מקבל את החלק היותר טוב של הקורבן להקריב, וכו', כל מיני דברים כאלה. ולמה היו עושים את זה? כדי לרגש את העם. זה תום מפורש בגמר. כן, כדי שהעם יהיה לו משהו ככה יומם. כן? משהו כזה, כן? כן, אז מה, זה, על איזה כהן אתה מאמר? אני על הזה שם, כן? קיצור, זה מה שהלך ביום הכיפור. ומי שלא היה לא בירושלים ולא רווק ולא עבד ולא למד תורה, לא, הוא גם היה קצת מתפלל, כן? אבל אפשר לומר, יום הכיפורים היה יום שמח באותם הימים. נכון, אדם לא אכל, אבל היה שמח. למה היה שמח? בגלל שהוא ידע שעוונותיו מתכפרים. בעצם יום הכיפורים הוא יום חג, חג על מתן תורה. הרי מתי ניתנה תורה? יום כיפורים, נכון? שאז ירד משה עם הלוחות השניים מן ההר. אז לכן יש שמחה גדולה ביום הזה. מי עבד קשה ביום כיפור?
הכהן הגדול.
הכהן הגדול. הוא ממש 24 שעות רצופות בלי לישון, גם בלילה הוא לא ישן. עבודה קשה שאין כמוה, כן? והתיאור שם, מסכת יומה, מה שהוא הולך לעשות שם כל היום, בקושי יש לו זמן לנשום. כן? עכשיו, ואמרנו, הוא עושה את העבודה בשביל כלל ישראל. אבל מי ש... אבל בימינו שאין לנו כהן גדול. אז מי עושה את העבודה של הכהן גדול? כל אחד ואחד. לכן זה כל כך קשה. אתה צריך בעצמך, במשך 24 שעות, לעבוד מאוד קשה, ולעבור את כל מה שהכהן הגדול עבר בנפש שלו, בזמן שבית המקדש היה קיים. מובן? זאת אומרת, יש פה מעבר אל המדרגה האינדיבידואלית. עכשיו, היא לכאורה יותר מעמיקה. אז אולי באמת אדרבה מרוויחים עוד יותר מזה שבית המקדש לא קיים. לפחות כל אחד מישראל עכשיו צריך להיות ככהן גדול. אהה. כן. התשובה היא, מה חסר ביום הכיפורים של היום?
התשובה
לא חסר.
התשובה אם זה יתקבל או לא.
למה? אם אני חושב, הרמב״ם כותב לך, תשובה מחפרת.
לא, אבל בזמן בית המקדש, ידעת אם היה הצבע מתהפך ללבן, ידעת עברת.
אם יתקבל לא...
רחוב ההפתעות, אתה לא יודע מה בקרה.
אז זה לא נכון מה שאתה אומר. הרי יש לנו הבטחה, תשובה מתקבלת. אדם עשה תשובה, זה מתקבל.
לא בטוח אבל אם הוא עשה אותה נכון.
אז הוא צריך לעשות אותה נכון, אבל אם הוא עשה אותה נכון, זה עובד. אז מה חסר? מה שחסר זה משהו אחר. חסרה המדרגה הכללית. כלומר, זה תשובה של היחיד. אני עושה תשובה, אתה עושה תשובה, הוא עושה תשובה. אבל איפה התשובה הקולקטיבית, עוצמת החיים שיש בזה, זה מה שחסר. ועל זה אנחנו מתפללים בתפילת מוסף של יום הכיפורים בסדר העבודה, שאנחנו מבקשים שתתחדש מדרגת החיים הזאת. זה לא חוכמה שאני מצליח לחפר על העבירות שלי ואתה מחפר על העבירות שלך. זה קטן, זה דל. מובן? לכן אנחנו מתפללים שבית המקדש ייבנה. עד כאן מובן?
תפילה בציבור זה לא ניצוץ שלה?
מה? תפילה בציבור, כן, זה משהו מזה. זה, 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 זה משהו, כן? זה במקום. זה כמו. בכאלו. מי אמר שזה עובד בכלל? כי ביום הזה יחפר עליכם. טוב. לא היו קיימים סדר תפילה כל היום בזמן המקדש כמו בימינו, היו צמים? תשובה, היו סדרי תפילות, בוודאי. אבל לא כזה ארוך. אדם היה מפלל כוותיקין, בקריאת שמע ותפילה, ומוסף גם מן הסתם. אחרי חצי שעה הלך הביתה. למה? 40 דקות. בסדר? טוב. לפי הרמב״ם, האם היו צמים? כן, ודאי שהיו צמים. חוץ מפעם אחת שלא צמו ביום הכיפורים. בימי שלמה המלך לא צמו ביום הכיפורים, בגלל ששמחת הכלל של חנוכת המקדש הייתה כל כך גדולה, שכפרת העוונות של הפרט לא הייתה משמעותית. לכן, אכלו ושתו ביום הכיפורים. לפי הרמב״ם, למה דוד היה מוטרד שאין מקדש, והוסיף לתפילה, אדוני שפתי תפתח, כדי לאפשר תפילה בלי קורבן לכפרה? הרי תשובה מחפרת על כל העבירות. הוא היה מוטרד בגלל שהעבירה שלו הייתה עבירה כלל ישראלית, הוא המלך. אז זה שתשובתו הפרטית מתקבלת מלא, אבל מה עם רוח הקודש? הרי משהו מה שמה, השיבה לי ססון ישעיך. הרוח קודשך, אל תיקח ממני. הוא רוצה את הנבואה בחזרה. זה לא מספיק שתשובתו התקבלה. זה עוד לא מחזיר אותו למדרגה הקודמת. לכן, על זה הוא היה מתפלל. טוב, בואו נמשיך בהלכה ג'. עכשיו זה יותר מובן? אוקיי. בזמן הזה, שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אגב, היה עוד ספורט ביום הכיפורים. אלה שישבו בסוכות, היו סוכות מיוחדות בין ירושלים לבין מקום שילוח הסעיר. כן? וכל כמה, כל כמה מאות מטרים הייתה סוכה, ואנשים שישבו שם עם אוכל ושתייה בשביל זה שלוקח איתו את הסעיר לזזל אם הוא יהיה רעב או צמא. אגב, כתוב שאף פעם הוא לא יזקק לזה. וגם היו שם דגלים. כי ברגע שרצו הרי להודיע למקדש שהסעיר נשלח. כי אם לא, אז אי אפשר להמשיך את העבודה. אז איך ידעו? פשוט, הסוכה הקרובה ביותר במקום השילוח, ברגע שהסעיר נזרק מן הצוק, היה מרים דגל. ואז בסוכה הרחוקה גם כן ירימו דגל, וכך הדגלים עד שזה הגיע למקדש, אז היה גם כן עבודת דגלון ביום הכיפורים, מי שמתנדל. כן.
האם במקדש ידעו בגלל שינוי הצבע של הצמר?
טוב, קודם כל, השינוי של הצבע הוא נס. לא בונים על ניסים. ב', ומה קרה כשזה לא השתנה? הייתה תקופה שזה לא השתנה. כן? מה אתה אומר?
אבל היום היה כל כך גדול שהיה אפשר להבחין אפילו
ביופי
של נשים בלי לראות את
המשך הצד
הרעים.
בלי לראות מה?
בצד הנמוך של זה. בגלל זה
חזה
אם
מיץ לא
הולכת
לחדישה
דווקא ביום הזה? או שזה מה
שהמשרד היה נרגיל לעשות? רגע, אני לא מבין. לזה שאדם הולך לבקש לו אישה זה דבר חיובי, אין בזה שפלות.
לא, חס ושלום. אך אני אומר, שזה שבנות מחוללות ובנים באים ומסתכלים
ורוכים
להם אישה,
הבנות זה... היא מחוללת כדי שהוא יראה אם היא יפה בעיניו או לא. הרי זה הלכה. שאדם צריך להסתכל, האם האישה שרוצה להתחתן איתה יפה בעיניו או לא?
לא נמצא, אבל ריקודים
המוניים
של נשים ובנים,
מה זה ריקודים המוניים? בוא נכניס את זה לפרופורציה. בכל כפר וכפר, כן? אדם היה יוצא, הרי מי היה יוצא לשם? א', הבנות שרוצות להתחתן, ב', הבנים שרוצים להתחתן. נכון? ג', במי מדובר? כל אחד יכיר פחות או יותר. מה, אתה חושב, מה, בתוך הכפר, מה, לא יודעים מי הבת של פלוני ופה ושם? בקיצור, כל הסיפור הזה היה משחק מחור, אתה חושב שלא חשבו מראש? הרי איך יכול להיות שאדם מתחתן, סתם ככה, הוא יוצא לקרם, מי שהיא מרוקדת יפה, שמע, רוצה להתחתן איתה. ככה בונים היום. היום, הוא חסום רגשית, הוא לא יודע, ופה ושם, כן. כן, אז ברור שהדברים בעצם היו מסודרים מראש, וכל העסק הזה היה משחק מחור. ידעו מראש, כבר סגרו על הדירה, על הכסף, על האולם, הכל כבר היה סגור. זה יפה. יפה, זה מה ש... עכשיו, זה לא שזה הכרח, האמת היא ש... טוב, יש על זה, תסתכלו בספר פרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין. כרך חמישי, יש לו דרשה שלמה שם, כמה, איזה שישה, שבעה עמודים ארוכים, על 15 באב. שם הוא מסביר את הנושא הזה. טוב, מה?
למה בקרמים? בקרמים מאוד לא נוח לרקוד.
לא נוח לרקוד בקרמים. זה באמת שאלה מעניינת. אני חושב שהסיבה היא בגלל שזה רצו לתקן את חטא אדם הראשון. וחטא אדם הראשון, הרי עץ שאכל ממנו, האילן שאכל ממנו אדם הראשון, גפן היה. רצו לתקן את זה.
הרי הייתה כוונתי, שחזל ניסו ליצור רושם של יום כיפור, זה יום בלי חטא, זה יום שאדם יכול להתעלות לרגע הנשמתית שהקשר בין. אז אנחנו לא חושבים שבחורים צעירים או בחורות צעירות.
סליחה, זה היה גם ב-15 באב. לא רק ביום כיפור. היה פעמיים. בסדר. כלומר, צורת החיים וענייני צניעות בזמן שבית המקדש קיים הם אחרים. מובן? טוב. יש הרבה מה לדבר על זה. אולי פעם אני כתבתי על זה, אני לא יודע. על מה קרה שם ביום כיפור בדיוק, שם עם הבנות? זה לא במקרה. טוב. אני חושב שכתבתי על זה פעם. אולי באתר שלי זה נמצא. לא יודע. טוב. בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם מילה תשובה. התשובה מחפרת על כל העבירות. אגב, אני רוצה לציין, יש בגמרה, כבר בנושא הזה, רבי יוחנן אומר, מה שאני הולך להגיד זה לא חינוכי, אז אני מבקש לא לחזור על הדברים. רבי יוחנן אומר שבזמן שהוא היה ילד, בנים ובנות, בני 15 ו-16, היו משחקים ביחד ברחוב, ולא הייתה דעתם לדבר אחר. כלומר, לא הייתה שום קונוטציה מינית מהדבר הזה. רש"י כותב שזה היה בגלל שכשרבי יוחנן היה ילד, עדיין זה לא היה כל כך רחוק מזמן בית המקדש. אז עדיין הייתה הקרנה של השראת השכינה במקדש, שגרמה שהחיים עוד לא היו זולים. בסדר? בימינו החיים נהיו יותר זולים, ולכן יש גם יותר החמרה בדיני ההפרדה וכו'. אבל דברים משתנים.
כמו הלכה של הרמב"ם, שמישהו מסתכל כאילו עצמו שלי, שאת ילדות ממנה.
כן, זה כתוב בגמרא, מה שאתה אומר, כן. אז לא, כתוב כל המסתכל על אצבע של אישה. אבל הביטוי שם זה מסתכל, לא רואה. יש הבדל. מה פירוש להסתכל?
דווקא.
להתבונן. להתבונן, זה הכוונה. כן, לראות אין בעיה. כן, בבקשה.
אבל רואים גם בזמן שבית המקדש גם כבר עשו את ההפרדה בין אנשים.
בזמן שבית המקדש היה קיים, אתה אומר כבר עשו הפרדה בין גברים לנשים. בבית ראשון או בבית שני?
שמחת בית השואל.
אני שואל, בבית ראשון או בבית שני? למה בבית ראשון לא עשו?
שם כנראה יותר...
זהו, זאת אומרת זה תלוי במדרגה של המקדש. כלומר, יש הידרדרות של החיים, ואז יש יותר צורך בגדרות. אבל זה לא דבר טוב לכתחילה. הגמרא שואלת, מסרת סוכה, על סמך מה הם התירו בבית שני לשים מחיצה? כן, הגמרא שואלת את זה. איזה היתר היה? שהרי הכל בכתב מיד השם על הישכיל, זאת אומרת שמבנה המקדש היה על פי נבואה, והנביאים לא אמרו לשים מחיצה, אז הגמרא אומרת שיכול היה צריך להיות איסור לשים מחיצה. עד שבסוף מצאו פסוק בזכריה שעל פיו הם התירו. זכריה היה בבית שני. בואו, כלומר רואים שיש פה הבדל בבית ראשון לבית שני.
היו גם מרובבים או שרק... מה? היו מעורבים, או שגם בנים ובנות
אוהבים
מחיצה, בבית ראשון.
בבית ראשון היו גם מעורבים. כן, זה, אגב, גם בבית שני היו מעורבים במצוות הקהל. הרי מה שכתוב שהעשו מחיצה זה בשמחת בית השואבה, אבל בהקהל, שזה היה יותר המוני, שם לא הייתה מחיצה.
הרבי
שזה מדרש... וההסבר הוא פשוט. כי שמחת בית השואבה זה התעוררות של רגשות. מה שאין כן בהקהל שקוראים בתורה, כשיש תורה, אין יצר הרע.
יש מדרש בחז"ל שאפילו
בימות
משיח
היא
הפרדה בין נשים לגברים.
יש מדרש בחז"ל שאפילו בימות המשיח היא הפרדה בין נשים לגברים. זה לא מדרש בחז"ל, זה גמרא במסכת סוכה, בדיוק שתי שורות אחרי מה שאני ציטטתי. כן? ששם הגמרא אומרת שבזמן המספד שיהיה לעתיד לבוא, יעשו ההפרדה. כן? נכון? אז זאת אומרת שיש הבדל בין דברים שיש בהם התעוררות של רגשות, בין של שמחה, בין של עצב, לבין דברים שיש בהם שליטה של השכל. בסדר? בבקשה.
איך בית ראשון חרב גם בגלל גילוי
עריות? איך בית ראשון חרב בגלל גילוי עריות? גם בגלל גילוי עריות. דווקא בגלל זה. זאת אומרת, כשיש עוצמת החיים, אז החטא שיכול להפיל את זה, זה גילוי עריות. חטא של עוצמת חיים. טוב. איכן הרב אמר שבכף החיים מובאים דברי הבן איש חי, הבן אי חי, כתבת, שמתיר נסיעה באופניים תודה. איפה אני אמרתי את זה פה? בכיתה עכשיו. טוב, הלאה. אתה אל תנסה לסנגר. הוא אומר, איפה אני אמרתי
שבכף... שבשנה צריך לסנגר.
צודק, טוב. אני אמרתי כאן, כן.
זה מראה
מדרגה, כאילו, הרבה יותר שפלה, שאפילו בהספד... לא, כי הספד, לא, הספד ושמחה, שניהם זה עולם של התעוררות הרגשות. יש רגשות, אז ברגשות יש סכנה, כן. הלאה. מה?
היום הרב בעד הפרדה?
אה?
הרב בעד הפרדה? ואיזה?
תלוי, יש דברים שצריך, אתה שואל אם אני בעד הפרדה, זה לא אני צריך להיות בעד, זה הלכה. יש הלכה שיש דברים מסוימים, צריך להפריד בין נשים לגברים, דברים שאחרים שלא, זה תלוי, ואיזה הפרדה, באיזה מצב. היום זה הפך להיות מצב כזה, שכל המחמיר הוא בסדר, מי שמקל הוא לא בסדר, זה לא נכון. יש בהלכה, מי שאומר מותר, יש מי שאומר אסור, אף אחד הוא לא יותר צדיק אחד מהשני, כל אחד הבין את המקורות אחרת, זה הכל. כן, טוב. בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו, המילה רשע פה הכוונה הרשיע, עשה רשע, כן? אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, לא ייקשל, אין מזכירים לו דבר, שום דבר מרשעו, שנאמר רשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. יש פה דבר קצת אמור. אדם, אם כן, היה רשע כל ימיו, בסוף ימיו עשה תשובה, הכל בסדר. השאלה היא, מדוע? יש לזה שני הסברים הפוכים לגמרי. ההסבר הראשון הוא הפרשנות הדרשנית הבינונית, וההסבר השני הוא ההסבר הנכון. הפרשנות הדרשנית הבינונית המצויה בדרשות היא שהאדם שעושה תשובה הוא בעצם אדם חדש. יוצא לפי זה שהאדם הישן לא קיים. אתה אומר רשע, בסדר, אבל אין פה רשע. הרשע כבר לא פה. יש לנו עכשיו אדם חדש, הוא צדיק. אז הוא נידון על פי צדקו. זה קשה לקבל מכמה סיבות. קודם כל, בגלל שזה סותר, את זה שבתשובה מהאהבה, זדונות נהפכים כזכויות. איזה זדונות? הרי זה כבר לא פה, זה לא שלו. אבל יש גם בעיה אחרת, שהתפיסה הזאת היא תפיסה פסימית ביסודו, בסופו של דבר. זה אומר, מה שהיה, זה שווה לזבל. צריך למחוק את זה, צריך לשרוף את זה, לבטל את זה. ועכשיו אתה צריך להיוולד מחדש. בעצם היית כישלון. היית כישלון, בוא נעשה עכשיו מחדש. תפיסה פסימית איננה תואמת את הרוח המונותאיסטית של היהדות שאומרת שהשם מצוי בכל. מכאן להסבר האמיתי. ההסבר האמיתי הוא בדיוק הפוך. אם 80 שנה של רשעות הסתכמו בזה שאדם עשה תשובה, אז זה אומר רטרואקטיבית שכל זה היה כדאי. כי זה הייתה המסקנה, זה הביא אותו לידי כך. יוצא שמה שהוא עושה באחרונה מברר כל מה שהיה מההתחלה. זו התפיסה האופטימית. בבקשה.
הרמב"ם כותב שהוא משנה את שמו ואומר אינני אותו אדם.
יפה, שאלה טובה. אתה אומר בפרק שני, הרמב"ם אומר שבעל תשובה משנה את שמו, אומר איני אותו אדם וכו'. זה אירוע סותר באופן כותבי את כל מה שאמרתי עכשיו. שתי אפשרויות, או שלא חשבתי על זה, בית, אפשרות אחרת, לא, יש דבר כזה, בית, שחשבתי על זה, במקרה הזה חשבתי על זה. תסתכל בפרק בית, הלכה דלת. מדרכי התשובה להיות השב, צועק, לתמיד לפני השם, בבחיר ובתחנוי ועושה צדקה כפי כוחו, מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו. כלומר, אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים, ומשנה מעשיו כולם לטובה, ולדרך ישרה וגולה ממקומו, שגלות מחפרת אבון, וכו' וכו'. תשובה. מה שכתוב כאן זה מה דרכו של השב. זאת אומרת, זאת תופעה הגיונית צפויה אצל בעל התשובה. שכיוון שהוא מתבייש מן החטא, הוא רוצה להיות מישהו אחר מן החוטא. זה ההתנהגות שלו, הסובייקטיבית. אבל באופן אובייקטיבי, תשובתו זו מתקנת רטרואקטיבית את מה שהיה. הבנת? יש הבדל בין האובייקטיבי לסובייקטיבי. פרק א', פרק ב'. כן, בבקשה.
אז למה אין עצם זה שיש דברים שתשובה לא
מפרת
על
הסוף?
רק מיטה או
שביכל? זה הלכה ד', אתה שואל. אנחנו בהלכה ג'. כשנגיע להלכה ד', נתייחס לשאלה שלך. ועצמו של יום הכיפורים מחפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם. כלומר, הדרשה היא, ביום, אז אפשר להבין, ביום הזה, בזמן היום. כן? בית במובן של בזמן. אבל זה יכול להיות בית במובן של אמצעי, על ידי. ביום הזה, על ידי היום הזה, יחפר עליכם. מכאן שיש ליום הכיפורים סגולה של כפרה מצד עצמו. לחפר לשווים. טוב, מחלוקת בגמרא, אבל הלכה כחכמים נגד רבי, שצריך תשובה כדי שיום הכיפורים יחפר. זאת אומרת, עצמו של יום הכיפורים מחפר. הביטוי בגרסה שלפנינו בגמרא זה עיצומו של יום מחפר. עיצומו, עצמו, זה אותו הדבר. הרב צבי יהודה קוק היה רגיל להסביר כך. מה זה עיצומו של יום? חזרתנו אל עצמיותנו זה המחפר. אני חוזר אל עצמי. כדי שאני חוזר אל עצמי, הכל מתכפר. זה מובן, אם כן, מדוע העבודה בבית המקדש הייתה לשוב אל מקור החיים של כל ההוויה, דיינו אל קודש הקודשים, במקום שממנו הושתת העולם. אז אני חוזר אל עצמי, בשם הכלל כולו, ומחפר על הכל. מה? בגלל זה גם משתחווים. אבל, לפי זה נשאלת שאלה, אמרת שתשובה מחפרת, אז למה צריך יום הכיפורים שיחפר? ומה זה שיש עבירות שרק מיטה מחפרת וכו'. לצורך זה יש הלכה ד' שבעזרת השם יתברך נעסוק בה בפעם הבאה. שלום.